חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. שוב אנחנו בפינת פרשת השבוע, שבה נלמד אחד מנושאים המרכזיים בחיי האדם. והכותרת תהיה לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר. פרשת השבוע אנחנו נקרא את פרשת המן. ושם כתוב, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנשינו הילך בתורתי אם לא. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מהו. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באהלו תיקחו. ויעשו כן בני ישראל וילקטו, המרבה והממית. וימודו בעומר ולא יעדיף המרבה, והממית לא יחסיר. איש לפי אוכלו לקט. ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים, ויבאש, ויקצוף עליהם משה. ויאמר השם אל משה, אדנה מאנתם לשמור מצוותיי ותורותיי. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת, ותן שם מלוא העומר מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. כאשר נתבונן בפסוקים האלה, שבעצם פתיחתם מתחיל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שהוא שולח לו, הנה הוא ממטיר את המן מן השמיים, ולכן הוא רוצה לנסות ולבחון את עם ישראל, הילכו בתורתי אם לא. מהו בעצם הניסיון שהקדוש הוא מנסה פה את עם ישראל, כאשר הוא מוריד להם את הסלב ונותן להם את המן, ובעצם מה נותר כבר לנסות אותם? לכאורה הניסיון הוא כאשר לא יקבלו, אבל לא לאחר שהם מקבלים. כך יש להתבונן. דבר נוסף, במחילתא של רבי שמעון בר יוחאי בפרק ט"ז, כתוב, אנשינו הילך בתורתי. רבי אלעזר אומר, לא ניתנה תורה לדרוש, אלא לאוכלי המן. זו אמרה המפורסמת, שבעצם התורה ניתנה כאילו ללמוד ולדרוש אותה רק אוכלי המן. והשאלה הרי, התורה היא נצחית, התורה היא לדורי דורות, גם אלה שאינם אוכלים את המן. מדוע נאמר כך בלשון חז"ל? מה גם השבוע ודאי שאלפים, אולי עשרות אלפים, אולי גם מאות אלפים, ניסו לנצל את הסגולה המפורסמת שביום שלישי בפרשת בשלח, זהו הזמן המסוגל לקרוא פרשת המן עם תרגום, לבקש ולהתפלל על השפע והפרנסה, שזה מסוגל מאוד לפרנסה ולהצלחה בעזרת השם. וודאי הרבה בפרנסה כולם מחפשים את כל הסגולות. אולם צריכים להבין מה הסגולה שיש בזה. בזה שקוראים את פרשת המן, כיצד יבוא הפרנסה. גם רבי שמעון בר יוחאי, הגמרא מספרת במסכת יומא בדף עין וו עמוד א', ששאלו אותו תלמידיו, מדוע, שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, מדוע הקדוש ברוך הוא להוריד את המן, פעם אחת בשנה, למה הדבר יום ביומו? אם תאמר, שמה, הרי הוא לא יכול להחזיק מהיום למחר, והנותר הרי יבאיש ויתאפש, לא כן הדברים. ראשית, הרי בשבת כן נשמר ליומיים, אבל יתרה מכך. הרי קראנו שמשה רבנו אומר לאהרון, קח צנצנת אחת ותן שם מלוא העומר, מן, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, זאת אומרת אותו מן, יישאר לדורי דורות אם הוא יתאפש מה התועלת שבו. אלא הפשט הוא שהמן הזה נשאר כמו שהוא ירד מן השמיים, למשך אלפי שנים, ללמדנו שזה לא חייב להתאפש. אם כן, למה לא ירד מן לשנה בבת אחת? מדוע נזקקים להוריד יום יום את המן? והשיב את תשובתו, כמו שנסביר את זה בהמשך. ובכדי לבאר את כל העניין של פרשת המן והמסר שיש שבה נקדים, שרצון התורה ללמדנו על הנושא המרכזי בחיי האדם, והוא פרנסתו של האדם שהיא מן השמיים. ביות ורבים וטובים טועים בחושבם כי כל פרנסתם תלויה במעשיהם, בזריזותם, בחוכמתם ובתבונתם, ולזאת ישנם רבים אף מגדילים לעשות, לחבר ספרים על דרך הצלחתם בעסקים, כאילו ללמדנו העתק הדבק. ולכך בני אדם מתוך אותה הנחה, טועים באורח חייהם לתת את כל הדגש בחייהם כיצד להשיג את פרנסתם. ומזניחים את תכליתם בעולמם. וזה הטעות, בהיות והכל תלוי בידי שמיים. ונתחיל בדברי שלמה המלך, החכם מכל האדם, אשר אמר בקהלת פרק ת' פסוק י' א', שבתי וראו תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים חן, כי עת ופגע יקרה את כולם. ורשי ביאר בקצרה את דברי המדרש רבה וקהלת בפרשת ת', ונבאר ונקריא את לשון המדרש כמה חשוב. לא לקלים המרוץ, מי הדוגמה לכך ששלמה המלך התכוון? זה עשאל, שנאמר בשמואל פרק, שמואל ב' פרק ב', ועשאל קל ברגליו כאחד הצבעים. אומרים חז"ל, מה קלותו? מה הקלות כל כך שהייתה לו? היה רץ על ססאי שיבוליה ואינם משתברים. הוא היה יכול לרוץ מעל ראשי השיבולים כל כך, הריצה שלו כל כך מהירה, והוא לא היו מתכופפים מרוב המהירות שלו. אבל למרות הכל, כשהוא רדף אחרי אבנר, ויקהו אבנר באחורי החנית, ולא עזר לו קלותו להינצל, ולא לגיבורים המלחמה, זהו אבנר. כי מדגם, לוקחים את אבנר, הלא איש אתה ומי כמוך בישראל. מה גבורתו של אבנר, אומר המדרש? אמר רב אסי בשם רב יוחנן, נוח לו לאדם להזיז כותל בנוי שש אמות בעובי, מלהזיז רגלו אחת של אבנר. קיר רחב שלוש מטר, עובי של שלוש מטר, יותר קל להזיז מלהזיז רגל אחת של אבנר. זה עוצמתו, גבורתו, כוחו של אבנר. ולמרות הכל, בסופו של דבר, והיום הקמות נבל ימות אבנר, בסופו של דבר נפל במלחמה. לא לחכמים לחם. זהו שלמה המלך, שכתוב עליו במלכים א' בפסוק ה', בפרק ה', והיא לחם שלמה ליום אחד 30 קר סולת ו-60 קר קמח. הכתיבה 10 בקר בריאים וכולי, ללא גבול. ואמר רבי יוחנן שבכל יום ויום כל אישה ואישה הייתה עושה לו סעודה כסעורה שהוא יסעד איתה. ובסופו של דבר מה קרה? כאשר הוא נתגאה, הקדוש ברוך הוא שלח לו את השמדי וזרק אותו והתחפש במקומו. ושלמה המלך היה משוטט ברחובות ערום ועריה ללא בגדי המלכות, כי הוא זרק אותו מהמרחץ ונאלץ ללבוש סחבות, והיה מסתובב ואומר, אני שלמה המלך, וכולם היו צוחקים עליו, אומר המדרש, היו בזים אליו, הרי שלמה המלך נמצא בארמון, איך אתה מסוגל להגיד אתה שלמה המלך? היו מסתכלים עליו כשוטה, וכך היה במשך 6 שנים, רעב ללחם, עם כל גדולתו, חוכמתו, לא לחכמים לחם, עם כל החוכמה, עם כל העוצמה, כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה לא יעזור. בסופו של דבר, הוא היה נזקק עד שהקדוש ברוך הוא רחם עליו, ואז בניו ובניידה נודע לו וכו', כמו שמסופר באריכות במדרש, ונקצר בזה. אותו דבר לא לנבונים עושר, זה איוב, שאתמול באיוב כתוב, האם יקנהו 7,000 צאן ומקנהו פרץ בארץ. ואמר, עד כדי כך אמר רבי יוסי בר חנינא, פרץ גדרו של עולם, בכל מקום מנהגו של עולם, זאבים הורגים את העזים, אבל אצל איוב העזים היו הורגים את הזאבים. ואחרי זה, כשהקדוש הוא לא רצה, אז חנוני, חנוני, אתם רעי, מצבו שהכל הלך לטמיון. זאת אומרת, שלמה המלך בחוכמתו, לאחר ניסיון העולם, שהוא ראה וחווה והבין והשכיל לדעת, שלא לקלה המרוץ, ולא לחכמים, ולא לגיבורים, ולא לנבונים, אלא הכל תלוי בידי שמיים. הכל זה מקרה לפי רצון השם. הכל תלוי בחסדי שמיים. וכך כותב האבן עזרא, על הפסוק הזה, לא לחכמים לחם, הוא אומר, שהיה ראוי להיותם מושלים בכסילים, בתור שהם חכמים, ויהיו ראשים, והדבר ההפוך ברוב, אומר האבן עזרא. המילים האלו, הוא פה מגלם את כל היסטוריה שלו, את כל מצבו של האבן עזרא, שהדבר ההפוך ברוב, מה הפשט? כי האבן עזרא, עם כל חוכמתו וגדולתו בתורה, הוא היה עני מרוד, חי בעוני דחוק מאוד, לא הצליח להשיג פרנסת, כמו שהוא היה אומר, האמרה המפורסמת, שאילו היה מוכר נרות שעבה, השמש לא הייתה שוקעת כדי שלא יצטרכו אליהם. ואם היה מוכר תכריכים למתים, אז אנשים לא היו מתים כדי שלא יהיה לי מי למכור. כי נגזר עליו להיות עני, והוא לא יכול לשנות את מזלו. ולא יכול להגיע למקום המכובד שהיה ראוי מפאת חוכמתו, כמו שמסופר על האבן עזרא, שפעם אחת הוא שמע שמחפשים רב לאיזה מקום. הוא חשב, נו, סוף סוף אולי זו הזדמנות להתפרנס בכבוד. הלך להציע את עצמו, אולם כשראו אותו פרנסי המקום בלבושו, לבוש חבות, קרוע ובלוי, התרשמו מאוד מאוד לא לטובה, ובזו לו, אמרו לו, זה לא מתאים לנו. אמר להם, טוב, אני אולי אביא לכם מישהו אחר יותר טוב ממני. הסכימו, הלך, ניסה, חיפש בן אדם שיש לו גוף, גוף גדול, גבוה, מרשים, עם זקן. פנה אליו האבן עזרא ואמר לו, תשמע, יש לי הצעה טובה בשבילך. אתה מוכן להיות רב של היישוב? אתה תקבל מזכורת מכובדת והכל, וכבוד ומעמד. אמר לו, מה אתה מדבר? אני לא יודע, איפה אני יודע? אני לא יודע ללמוד, אני לא יודע לפסוק, להורות. אמר לו, אל תדאג, אני אהיה השמש שלך. ואני כל הזמן אשמש אותך, וכל השאלות יעברו רק דרכי, ואני אשיב את התשובות. טוב, הסכים לרעיון, הלכו באמת, הציעו, הביא אותו, ייצג אותו בפניהם, כמובן שהוא הרשים אותה מאוד מאוד מאוד, וההסכם היה שהוא ביקש שכל דבר שירצו, זה רק דרך השמש, כי הוא לא יכול לאבד את זמנו ולו לרגע, ולזאת הוא מבקש, מקום של התבודדות, מקום פרטי, ויש לו את השמש, וכל מה שנזקקים, השמש יבוא אליו וישרת את הציבור. טוב, כמובן שכך היה, באמת כל דבר שנשאלו, היו שואלים דרך השמש, שזה האבן עזרא, והיה משיב, וככה דברי חוכמה, וראו איזה חוכמה, איזה עוצמה, איזה גדולה, פלאי פלאים, איך אפשר. פעם אחת ביקשו ממנו לדרוש, אז אמר להם שתבינו שהרב הזה הוא מאוד עמקן, מאוד 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 מאוד, אין אפשרות בכלל שהציבור יוכל להגיע להבנה ולהשגה לגודל עמקותו וחוכמתו. אבל הפצירו בכל זאת, מה אכפת שידבר? אבן עזרא אמר לו, תעלה, תגיד, א', ב', ג', ד', ה', ו', ותרד. אותו, כך היה. עלה, אמר, א', ב', ג', ד', ירד. כל הציבור היה עמום, לא מבינים. איזה עומק יש לדברים שלו, מה הוא רוצה לומר? עלה אבן עזרא ואמר להם, אתם לא מבינים, אמרתי לכם, שהוא לא מסוגל, אתם לא מסוגלים להבין. הוא באות אחד, הוא גונז חוכמה אדירה, ומתחיל להגיד להם מה זה א', מסביר ודורש, וככה עשה להם 4 שעות דרשה על א', ב', ג', ד', ה'. כולם היו יצאו מכליהם, איזה גדולה, איזה חוכמה, איזה עוצמה, יש לכזה צדיק שהם זכו. והנה, לאחר כל ההתפעלות שלהם, החליטה אבן עזרא עכשיו ללמד אותם לכך. ביקש שהוא צריך ללכת לחופשה. אבל אותו רב אמר לו, תשמע, אם אתה תלך, אני לא יודע מה לעשות, אתה הבטחת לי, תהיה צמוד אליי. ישאלו אותי, אני לא יודע מה לענות. אמר לו, אל תלדאג. אני אלמד אותך רק כמה כללים, שבכל זאת תתמודד איתם בקלות, והשאר תשאיר לאחר כך כשאני אבוא. ישאלו אותך בהלכות שבת, אתה צריך להסביר, בגלל חומרת השבת, ראוי להחמיר. ישאלו אותך בעניינים של אבילות, תגיד להם, יש לנו כלל הלכה כדברי המקל. ישאלו אותך בעניינים של איסור והיתר, תגיד להם, צריך לבדוק אם יש 60 כנגד, אם אין 60. טוב, אמר לו, מספיק שתדע את המשפטים האלה, אתה יודע כבר כמה סוגי נושאים שבעיקר מצויים ששואלים? תלמד את הכלל, אתה תמיד תענה ככה וזה בסדר. הוא שמח, ניסה לשנן לעצמו את הכללים, ובאמת אכן, אחרי שאבן עזרא הלך, נזקקו ובאו אליו בשאלות, והתחילו לשאול אותו, כמובן שאלות, שאלו אותו בענייני שבת. אז שואלים אותו איזה שאלה, אומר להם, תראה, תלוי אם יש 60 כנגד, אין 60 כנגד. איזה 60? מה שייך ל-60? איזה עניין יש ב-60? לא מבינים. אחר כך שאלו אותו בהלכות אבילות, יש מושג בהלכות שבת שתלוי, שצריך להמתין עד בכדי שיעשו כדי שלא יהיה מלאכת שבת, כי זה אחד הדברים שהסביר לו. אז שואלים אותו הלכות אבילות, אומר להם, תמתינו בכדי שיעשו. לא מבינים מה התשובה, מה הוא רוצה. אחר כך שואלים אותו באיסור ויתר, הכלל הוא הלכה כדברי המקל. הכל הפוך, הפך את כל היוצרות. כולם היו צוחקים, ולא מבינים מה קרה לרב הזה. פתאום נהיה בור, היה כזה עוצמה. חזר אבן עזרא, השמש חזר, ושואלים אותו מה קרה לרב וכו'. אמר להם, עכשיו אתם תבינו מי הרב ומי התלמיד, מי השמש. אני רציתי, כשאני באתי להציע את עצמי כרב, אמרתם לי, אתה בזוי, אתה לא מתאים, אתה... כששמעתם את החוכמה של הבאתי אותו, צהלתם, שמחתם, וכאשר נשאלתם וראיתם את כל החוכמה, התפעלתם מגדולתו וחוכמתו, ולא הבנתם שבכלל הוא בור מעם הארץ. זה כדי שתבינו מה שהתנה אומר, אל תסתכל בקנקן אלא מה שבתוכו. אבל הנה, למרות כל חוכמתו, אומר אבן עזרא, לא זכה למעמד, לא זכה למשול, לא זכה לכבוד, לא זכה לאושר. ללמדנו שלא לחכמים לחם, וזה מה שהתכוון אבן עזרא, שעל פירו אפילו זה הפוך. הירושלמי במסכת ביקורים בפרק ג' מספר על רבי שמעון ברווה, קוראים לו בן שלווה, שהוא היה חכם גדול, היה צדיק גדול, חסיד גדול, ובכל זאת, והיה בקי מאוד בהבחנת אבני חן. ולמרות כל זאת, אומרת הגמרא, לא היה לו לחם לאכול. קרא עליו הפסוק, רב יוחנן, לא לחכמים לחם. לא מועילה ולא מושיעה, לא חוכמה ולא תבונה, אלא הכל לפי גזירתו של הקדוש ברוך הוא. עם כל הגדולה, עם כל החוכמה, עם כל הידע, וכן, כתבו התוספות במסכת מגילה בדף קפה עמוד א', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה הכוונה שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? שואלים התוספות, הרי בכתובות בדף למד כתוב הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. אז הוא אמר, תלוי, זה שני נושאים, יש רוחני ויש אורחות תולדות האדם. בתולדות האדם, הכל בידי שמיים, מי החכם או טיפש, אני או עשיר, גיבור או חלש, הכל נגזר עליו, חוץ מהירת שמיים. כמו שכתוב על התעלל עשיר בעושרו, והגיבור בגבורתו, כי בזאת התעלל השכל וידוע אותי. ובמוראות האדם העתידות לבוא עליו, אז זה העניין של הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים. זאת אומרת שבעצם אדם צריך להפנים שכל הפרנסה זה מעט השם. זה לא תלוי בו, לא תלוי במעשיו, לא תלוי בהשתדלותו, לא תלוי בכוחו, בשום דבר, רק בידי שמיים, כפי שנגזר זה מה שיהיה. אלא שהמהרש"א שואל שאלה. המהרש"א מקשה שבמסכת סנהדרין בדף צדיק ב' עמוד א' כתוב, אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר, שנאמר, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. אז זה סותר למה שנאמר כאן, למה שאמר שלמה המלך, לא לחכמים לחם. אומר המהרש"א, ביאור דברי חז"ל, מי שיש לו דעה לסוף מתעשר, מה הכוונה דעה? כאשר יש לו דעת אמיתי, דעת תורה שמבין שלא לחכמים לחם, ולא לגיבורים, ולא לנבונים עושר. כשהוא מבין ומפנים שהכל תלוי בחסדי השם, הרי אם יש לו דעה כזאת, אם יש לו דעת, אז הרי הוא מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שאצלו הוא אזן, הוא מפרנס, הוא מחלקל לכל העולם, מקרני רעמים ועד ביצי קינים. אז האדם יודע שתלוי בחסדי השם, מתפלל לשם, ואז הוא מתפרנס עושר, וסופו מתעשר. אבל כשבן אדם אין לו דעת ותולה את הכל בעצמו והוא לא מגיע לכך להבנה שצריך להתפלל לבורא עולם, אין לו שום סיכוי להצליח. והן בעצם דברי המשנה בקידושים בדף בבית עמוד א' של רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות והן מתפרנסים שלא בצער, והלון לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, אין לו דין שאת פרנסו לו בצער, אלא שהורעתי מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. והגמרא מוסיפה על כך. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושועל חנווני, והם מתפרנסים שלו בצער, והם לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלו בצער. אני נבראתי לשמש את קוני, אין לו דין שאת פרנסו לו בצער, אלא שהראותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. זאת אומרת שבעצם באים חז"ל להבהיר לנו כמה בן אדם טועה וחי בטעות. הרי המציאות, אם נתבונן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס מקרני רעמים עד ביצי קינים. כמה זקוק כמויות אדירות שאי אפשר לתאר בשביל להכיל פיותיהם של כל בעלי החיים שבעולם. כמה בשר לכל החיות טרף, והקדוש ברוך הוא דואג כדי לקיים את כולם. הוא זן ופרנס לכולם. הגם שאין להם לא מקצוע, ולא השקעה, ולא מסחר, ובכל זאת מתקיים כל העולם. האם זה לא הפשט הוא, שהקדוש ברוך הוא שהוא זן ופרנס את כולם? נו, לא קל וחומר האדם. אלא שאת האדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הבחירה ותלוי במעשיו. ולכן, תלוי במעשה האדם, אם האדם יודע להפנים את הדבר הזה, ולהאמין באמונה שלמה, שהשם הוא שפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אבל צריך להיות קרוב השם לכל קוריו אשר יקראו באמת. רק אז בן אדם יכול לזכות שהקדוש ברוך הוא יפתח לו את השערים. אבל כשבן אדם חס וחלילה חושב ותולה את הדברים בעצמו, שמה הכישלון שלו, וממילא הוא משקיע את כל כוחו, את כל מרצו, כדי לנסות להעשיר, ולכך באה לנו פרשת המן, ללמד אותנו, שבפרשת המן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה, הוא מעביר את הציווי משה רבנו לישראל, שהקדוש ברוך הוא מוריד את המן, והוא מקצה תקציב לכל נפש, עומר לגולגולת, לא פחות ולא יותר, ואך ורק לפי מספר הנפשות שיש לך בבית, ורק לאותו יום ולא ליומיים. ומה קרה בפועל? פה המבחן והניסיון. הרי רבים חששו, מי יודע אם היום יש מן, מי אמר שמחר יהיה מן. יש כאלה שחששו, מה פתאום שיספיק לעשירית היפה, אני רעב, אני רוצה לאכול כפול. כאן היה המבחן הניסיון של עם ישראל. האם הם מאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוריד לכם יום יום, ונותן לכם את הכמות שמספיקה לכל אחד. האם יקבלו את הדברים, ויאמינו ויבטחו בשם, או ההפך. ובאמת לצערנו, יש כאלה שכן יעדיפו, והלכו ואספו יותר מהכמות, כי חששו שמחר לא יהיה, כי חששו שיהיו רעבים. יש כאלה שבטעות החסירו, והתורה מעידה לנו בפרשת המן, שהמרבה לא העדיף, והמחסיר לא ימעיט, אלא כל אחד בדיוק לפי מה שהגיע לו קיבל. זאת ועוד, מי שניסה לשמר, הרי זה יתאפש לו, ולא יתקיים. לא בגלל שלא שייך שיתקיים, כמו שכבר אמרנו, שהרי המן נשאר אפילו לדורי דורות לאלפי שנים, אבל כדי ללמד את עם ישראל, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר, במסכת, מה שאמרנו מקודם, ששאלו אותו במסכת יומה בדף עין וב, שבעצם אמר להם, הקדוש ברוך הוא חפץ, שכל אדם ואדם יפנה יום, יום לקדוש ברוך הוא, יתפלל אליו ויקבל את פרנסתו. לכן, כל פרשת המן, היא מלמדת אותנו את היסוד שאי אפשר לחשוב או להשלות את עצמו שעל ידי מעשיו שהוא ירבה, יוסיף שעות בעבודה, יעבוד יותר קשה, ישיג יותר הרבה. המרבה הרי לא יעדיף, לא עזר לו כלום. אוקיי, נכנס לך יותר כסף, עבדת יותר קשה, הצלחת יותר. אם זה לא מגיע לך, זה יצא חס וחלילה בכל מיני צורות, בנזקים, וחס וחלילה ביסורים אחרים שצריך להוציא עליהם את הכסף, תקלות, קלקולים למיניהם. הכסף המרבה לא העדיף. בסופו של דבר הכסף, מה שמגיע לך את זה תקבל. המחסיר שלך אורה הוא עושה מעט, לא ימית. כי הקדוש ברוך הוא ייתן ברכה במה שעשית. כי זה פרשת המן. כל פרשת המן רוצה ללמד אותנו שבן אדם יבין מה האמת שבדבר שהפרנסה היא תלויה בחסדי השם. הקדוש ברוך הוא גזר על כל אדם מה יהיה, אם יעני ואם יעשיר. ההשתדלות של האדם, שזה מחובתו של האדם, לא בגלל שההשתדלות היא סיבה, ההשתדלות היא כללה שנתקלל אדם הראשון שבזעת הפך תאכל לחם. אבל זה רק כללה, אבל היא לא סיבה לפרנסה. ולכן האדם מחויב לסבול ולהתייסר מהכללה הזאת. אבל הסיבה לפרנסה זה לפי רצון השם, לפי מה שגזר עליו השם. כי כל אדם ואדם תלוי במזלו שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. וזה מה שפרשת המן מלמדת אותנו, שהפרנסה מן השמיים. כמו שאז המן ירד מן השמיים עם הגבלות, עם הוראות, שהאדם ידע וירגיש בכל רגע שאשר הוא אוכל, הוא אוכל לחם שהקדוש ברוך הוא מביא לו. רק אז, כשהוא מאמין בזה, יכול לשבת ולעסוק בתורה, ובאמת למלות תכליתו בעולמו. זה הדרך, זה הצורה הנכונה, ולכן לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. לא לאוכלי המן בפועל, אלא כעין משל כאוכלי המן. מי שיכול להיות כמו אוכלי המן שמבין שכל מה שהוא אוכל וכל מה שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותו זה מאיתו יתברך. וכל ההשתדלות שלו היא רק סך הכל בגדרי הכללה. רק אז הוא יכול לשבת ולעסוק בתורה ולקיים את המצוות ולא לגרע מתכליתו ולא לאבד את חייו ולשבת להיות שקוע יומם ולילה רק כדי לרדוף אחרי הישגים שחושב שהוא מצליח. וזה הטעות. את זה התורה רוצה ללמד אותנו עם פרשת המן. ועל כך נסיים במעשה שהיה עם החפץ חיים, שפעם אחד פנו איזה שתי סוחרי עצים, יערות, סוחרי יערות, שהיו קונים יערות, שני אחים שהיו שותפים. והם קנו, רכשו איזה יער עצום, וברוך השם הם מסתחרים ומרוויחים יפה וכו'. והנה, הזדמן להם באמצע, שהם באמצע המחירה של, של יער אחד, שהוא די גדול, הזדמן להם עוד הזדמנות לקנות עוד יער. והיה ויכוח בין האחים. אחד סבר, יש לנו מספיק עכשיו למכור. למה עכשיו נאגור עוד כל כך הרבה? חכה, קודם כל בוא נגמור דבר אחד. השני אומר, לא, זה הזדמנות שישאר מקסימום אחר כך למכור. לא הצליחו להגיע לעמק השווה, החליטו שהולכים לגדול הדור, לחפץ חיים, להתייעץ איתו. באו לחפץ חיים, ניסו, ביקשו ממנו למען השלום, תנסה. אמר להם, אני לא מבין בעצים ולא מבין בהערות, התחמק. אבל הפצירו בו, הפצירו בו, זה חשוב השלום וכדאי וכו', שיעזור להם. כי קיבלו על עצמם מה שהרב יגיד, הם יעשו. אמר להם, טוב, אם כך אני אגיד לכם מעשה שהיה. פעם אחת היה איזה כפרי, שהעסק שלו זה היה מכירת יין. הוא היה מייצר ינות, והיה לו חבית גדולה של יין שהיה מייצר, וכך היה מוכר. והיין שלו היה מוצלח מאוד, היה לו המון קונים, וברוך השם התפרס בכבוד. והנה פעם אחת, בגלל שיש תור מסתרך כדי לקנות את היין, בא אליו איזה אחד הידידים, אומר לו, תשמע, אני לא מבין אותך, למה אתה עושה רק ברז אחד ומתפרנס, אמנם ברוך השם יפה, אבל בכזה לחץ אתה יכול להכפיל את הרווחים שלך. תעשה עוד ברז, תוציא משתי ברזים, למה לא הוציא מברז אחד? אמר לו הכפרי, את טיפש כמוך. וכי אם יש שתי ברזים יצא יותר יין מהחבית? הרי את אותה כמות אני אמכור אם זה ברז אחד או שתי ברזים. זה שיצטרכו להמתין, המתינו. אין לי בעיה עם זה. אבל להרוויח יותר אני לא ארוויח. אז מה אתה חושב שאם זה שתי ברזים אני אכפיל את הרווח? אמר להם, זה בדיוק התשובה בשבילכם. עוד יער, אתם חושבים שתכפילו את הרווח, זה הטעות שלכם. כמובן קיבלו את דברי החפץ חיים, ולא קנו את היער הנוסף. הבינו שבעצם את הפרנסה שלהם, יש להם צינור, דרך הצינור הזה יקבלו את מה שמגיע להם. זה שיוסיפו עוד יער, עוד ברז, לא יוסיף ליותר ממה שמגיע להם. ובאמת מה קרה? אחר קנה וזכה ביער ההוא, ולצערנו אותו יער נפלה בו דלקה ונשרף כולו, וכל כספו הלך לטמיון של אותו קונה. הבינו כמה גדולה עצת חכמי ישראל. מזה ידעו להבין עד כמה האדם צריך להאמין באמונה שלמה, שהפרנסה היא מן השמיים, כי לא לחכמים, כמו שאמר שלמה המלך, לא לקלים המרוץ, לא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא לידים חן. כי הכל, כעת ומקרה יקרה את כולם. זאת אומרת, הכל בידי שמיים. הכל, הכל, בכל מכל. גם כשתרבה לא תעדיף, וגם שתחסיר, תמעיט לא תחסיר. כי זהו הכלל. הברכה שורק תלוי באדם, באמונה שלו, בביטחון שלו, ובתפילה שלו. ולכן עלינו לשאת תפילה לבורא עולם, שישפיע עלינו שפע רב, ויהיה פרנסה בשפע לכלל ישראל, שלא יצטרכו זה לזה, וכולם יחיו ברווח ולא בצמצום, בכבוד ולא בביזוי, בהתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, ונזכה כולנו לראות בביאת גואל צדק, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.